שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות, מאת רבנו אור האורות, הרב קוק. אם אני לא טועה, נדמה לי שהגענו לעמוד קס"א, פרק ז', נכון? טוב, ובכן, הבה נעסוק בזה, שלמות נשמת ישראל ותחייתו, בפרק ז'. כן, בבקשה. נכון, נכון. אתה אומר ככה, בפסקה הקודמת, פסקה ט' של הפרק הקודם, לא ראינו איך מגיעים ליראת השם אידיאלית, מה ההדרכה החינוכית. תשובה. בשביל זה יש ספר, אורות הקודש. כן, בבקשה. נכון. זאת אומרת, כיוון שאין זהות בין יראת השם לבין לאומיות, אז מי שחפץ בלאומיות הוא שחפץ בלאומיות מהסיבות שיש אצל הגויים ללאומיות, שהן סיבות שליליות. כן, הרב קוק לא כל כך אוהב לאומיות. צריך לדעת, בכמה מקומות הרב קוק כותב שהלאומיות זה רשע. רק בעם ישראל, כיוון שהלאומיות שלנו היא בעלת מגמה אוניברסלית מלכתחילה, אז זה קשר. לא רק שזה קשר, זה גם קדוש. למה זה שלילי אצל האומות? כי זה הרחבה של האגואיזם לדרגת הציבור. יש האגואיזם הפרטי שלי, אני מעוניין בטובתי, לפעמים שאני מעוניין בטובת הקבוצה שלי. אבל זה יצירה אלימה לעומת שאר האנושות.
למה? זה דווקא דרך המכונה, כתוב ויש, ואתה
לרחב,
כלומר,
האהבה
היא
מעגלים
מתרחבים.
אני מסכים.
האגואיזם
הפרטי שלך, האגואיזם הלאומי, האגואיזם האידיאליזם.
מה?
אז אולי צריך להתרחב אל האידיאליזם. אבל האומות הן לא כאלה, לא יישא גוי אל גוי חרב, זה חידוש.
האפשרות השנייה היא ללכת עם השמאל העולמי, שבעד...
השמאל העולמי, אתה צודק, הקוסמופוליטיות, השמאל העולמי, זה בעצם נולד מתוך תחושה שהלאומיות יש בה איזה יסוד מוסרי קלוקל, ואז הם נפלו ליסוד קלוקל יותר גדול, והוא ביטול הזהות.
אז כן
ללכת
עם הלאומיות
היום. בוודאי.
הלאומיות הגויית.
הלאומיות הגויית היא צריכה ללמוד מאיתנו. ברגע שהיא תלמד מאיתנו, היא תתקשר בכף. על מה אתה מקשה? לא הבנתי.
אני מקשה על
למה הרב
חושב
שזה דבר רע. שמה דבר רע? הלאומיות? כן, ודאי שזה דבר רע. כלאומה, המשפחתיות. הרי כתוב, זה נושא שצריך ללמוד אותו, אבל, ואין לנו כעת את הפנאי, כי זה לא הנושא של השיעור, אבל בכל זאת. אלה בנשיהם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם לגוייהם. אהו, אתה איתי?
כן.
כן. אלה בנשיהם למשפחותם. מה זה משפחות? זה קבוצות אנושיות. מה מבחין בין משפחה למשפחה? לשונותם. התרבות. נכון? בארצותם, ברגע שזה הפך להיות טריטוריאלי ולא תרבותי, לגוייהם, נהיו גויים. ממשפחות הם הפכו לגויים. וכאן מתחילה הידרדרות. כי בין גוי לגוי יש מלחמה. ועשך לגוי, גדול, ונברכו בך כל... משפחות. כלומר, על ידי הגויות היהודית, דיינו הלאומיות היהודית, יהפכו מחדש הגויים למשפחות. מה שהיה לפני המבול היה אחידות מוחלטת, קוסופוליטית. פה מדובר על משהו אחר, שיהפכו מחדש הגויים למשפחות. ויעוין בספר זכריה, פרק י' ד', שאשר יישאר מכל הגויים העולים על ירושלים למלחמה, ועלו מדי שנה בשנה, ואשר לא יעלה מכל משפחות הארץ. משפחות, כלומר, ההגדרה של הקיבוצים האנושיים לא תהיה יותר אומה, אלא תרבות. משפחות. אותן קבוצות. זה בעצם האידאל המקורי של האיחוד האירופי, שרוצה לבטל את הנוקשות, את המוחלטות של ההבחנה הלאומית. אוקיי? טוב. עדיין שיש מלחמת תרבויות. פרק ז', שלמות נשמת ישראל ותחייתו. פשוט זה ניסיון לקדם את הלימוד מצידי. כן, בסדר. א', התגלות רצון הטוב בדיבור ובמעשה. מה זה התגלות רצון הטוב? אני אדם טוב, רוצה דברים טובים. אדם שרוצה טוב נקרא במסורת שלנו ישר. כן, מסילת ישרים. זה לפני שאני צדיק, אבל אני כבר ישר, אני רוצה להיות טוב. יש התגלות רצון הטוב בדיבור ובמעשה. מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. כלומר, אם אני רוצה דברים טובים, אומר דברים טובים ועושה דברים טובים, אני פועל לא רק על עצמי, אלא על כללות המציאות. אני מפנה, אני תורם לזרימה הטובה בעולם. אני אדם טוב, אז אני פועל טוב, ואז אחרים גם כן פועלים טוב. יש איזה מין גלגל כזה, נכון? אז משמע, התגלות רצון הטוב בדיבור ומעשה מרומת הרוח וקובעת מהלך לשתף הרצון לטובה. ולא רק באותה הנפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כלומר לא רק בתוכי, כי במידה ערכית, בכל הנפשות כולם. כלומר, הנפשות קשורות זו לזו. זה בעצם העיקרון שיש מאחורי זה, הנחת היסוד שיש פה. אז אני פועל טוב, אני פועל על כל הנפשות כולן. אין, כמו שאמרו, יחיד שעשה תשובה, מוכלין לו, ולעולם כולו. כן? אז לפעמים מספיק שאדם אחד יהיה טוב, זה כבר מכה גלים. בייחוד, אמיצו הרושם על כללות האומה. ברור שכן, ההיקף הגדול של ההטבה, זה לא רק אני או הקהילה שלי או המשפחה שלי, אלא זה האומה כולה. על כן, הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, המוחלט והשלם, הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן יותר רחב את המציאות כולה. יש חידוש של החתם סופר, שאומר מה היה הניסיון, המהות הניסיון של אברהם אבינו כשהוא יצא מרוכזדים. לך לך מארצך, מה הניסיון? אפשר להגיד, הניסיון זה שהדרך ממעטת את הרכוש, את הפרסום, את הפריה וריביה, יש הרבה טענות. כן? יש גם בגלל שאתה הולך למקום שאתה לא מכיר, כל מיני דברים כאלה. אומר, החתם סופר של אברהם אבינו הייתה מסירות נפש. מסירות נפש הוא מדגיש ולא מסירות גוף. מסירות גוף זה שאני מוכן לוותר משהו מהגופניות שלי. אבל אומר החתם סופר שאם אברהם אבינו היה נשאר באור כסדים, הוא היה עולה במדרגות רוחניות גבוהות מאוד. אבל הוא לא היה מקים את האומה. הוא הסכים לוותר על מדרגותיו הרוחניות כדי להקים את האומה. זה מסירות נפש, לא מסירות גוף. ומובן מאליו, שאם אברהם מוכן לוותר על מדרגתו הפרטית לטובת הכלל, כי הוא מבין שטובת הכלל זה עוד יותר גדול מטובתו הפרטית. ובסופו של דבר הוא מתחבר לרוחניות עוד יותר גבוהה. אבל לא מצד אהבתו את עצמו, אהבתו הפרטית את עצמו, אלא מתוך האידאל הכללי שלו. כן. מה? זה לא עניין חוץ לארץ וארץ ישראל. זה אלא מה הוא עושה. באור כסדים אברהם היה יושב בינו לבין עצמו ומתקדש. לא היה מקים אומה, מקסימום תלמידים. אבל להקים אומה זה דורש עיסוק בכלכלה, בפוליטיקה, בהרבה מאוד דברים שמפזרים את הנפש. ואז יש לו קושי. אין, מצאנו הרבה מורים רוחניים שישבו בתוך ביתם ספונים. ומדי פעם היו יוצאים להדריך את בני האדם. אבל שומרים על הגחלת של רוחניותם. ברגע שאתה הופך מרב למלך, למשל, זה כבר לא זה. אתה מתלכלך, אפשר לומר, באפרוריות והאפרוריות של העולם. איך אומר הרמב״ם במורה נבוכים? האבות היו חיים בדבקות מתמדת. למה? כי גם כשהם הרבו רכוש בהמות ושדות, זה היה כדי להקים אומה שיודעת את השם. ככה הביטוי של הרמב״ם. כן. מה אתה אומר? נכון. זה לא שונה. מה שרבי נחמן אומר בתורה רשפ ב', שזה מתחיל אפילו מזה. או? כלומר, רבי נחמן כותב במציאות שבה אין שום אפשרות לפעול פעולה פוליטית. אז הוא אומר, אבל תדע לך שגם כשאתה פועל על עצמך, או במבט על חברך, כבר שינית משהו. זה נחמה. הוא כותב? רק לא פה. בשביל זה יש לו ספר אורות התשובה. כי הרב קוק הייתה לו תכונה מאוד מוזרה. הוא לא יכול היה לכתוב שני דברים באותו זמן. אז מה שהוא כתב מקום אחד, הוא לא כתב מקום השני. וזה משום שהוא לא היה אלוה. בסדר, מה? בואו לא נעורר את השאלה.
ספרים גם נערכו לא על ידו.
זה גם נכון, זה גם נכון, אבל אני חושב באופן כללי, הרב קוק לא יכול היה לעשות שני דברים ביחד, כמו כל אדם, גם אתה לא יכול לעשות שני דברים ביחד. טוב, אז מה שהרב כאן אומר, על כן הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, המוחלט והשלם, הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, כמו אברהם אבינו. שהמוכן לוותר על פעולתו הפרטית למען טובת הכלל לפי החתם סופר, ומובן יותר רחב את המציאות כולה. כן? כלומר, ההטבה הלאומית היא משתלבת בהטבה עוד יותר כוללת, שהיא הטבת המציאות. כן. כי הנפשות מלכתחילה קשורות זו לזו. כן? עולם הרוח הוא עולם שבו החיבור הרבה יותר מורגש מאשר בגוף. למשל, בעל התניא בפרק למד ב' בספר התניא אומר שכל ישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים. מה המשמעות של הדבר הזה? הוא אומר, על ידי זה נקל להבין איך ואהבת לרעך כמוך, כי בעצם רעך זה אתה. מה? אבל אפשר גם להרגיש את זה לפעמים אצל אנשים בעלי הקרנה חזקה. למשל, אנשים יושבים בחדר, מדברים, מפטפטים, מדברים. נכנס לחדר מישהו נוסף, ואפילו לא שמו לב שהוא נכנס. משהו באווירה השתנה. אתה מכיר דברים כאלה? כן, זאת אומרת שיש פעולה, אפילו של פסיכיקה נפשית, הקרנה, בין נפשות. קל וחומר, בנשמות וכדומה. אוקיי? ידעתי שתשאל את זה. באיזה שהוא שלב, לא משנה מתי. כן? כן, 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 בסדר, אבל... מדי פעם זה חוזר. כן? טוב. פסקה ב'. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבל את החיים בקרבה, כנור פנימי. ובכל העולמות כולם היא תכונת המלכות, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת ישראל, נשמת האומה בישראל. על כן האומה היא בכללה מכוונת כנגד שכינה, ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה, לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי ממשפט עליון הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו, והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס יש בין תהיה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה אלא מגמה עליונה של תכליתה והתעלותה. וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה, ולפעמים כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרות בצער עד שהצדיקים מחזירים הכל לטובה ועל ידי תורתם, ושפיכת נשם בתפילה מביאה חפצם הכללי לילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, ואולי נתבשם וברכות חוזרות אליו ברכות בראש צדיק. וואו. מה שהרב כאן עושה, הוא מטיל את עבודת תיקון העולם כולו על צדיק אחד. הכיצד? אנחנו רואים בעולם, שלומר, רגש ושכל. נקרא לזה כך. כן? כי הרב משתמש גם פה בביטויים האלה. מה שאני מרגיש זה לא מה שאתה מרגיש. כי כל אחד יש לו הרגש שלו. מה שאני מרגיש בפנים, אין איש מרגיש כמוני. לעומת זה השכל הוא אוניברסלי. כל אדם יכול להבין את אותה המתמטיקה. המתמטיקה אינה משתנה מאדם לאדם. גם אצלי, גם אצלך, 2 ועוד 2 זה שווה... רגע. 4. נכון? זאת אומרת שהשכל כללי, הרגש פרטי. הרגש הוא כמו כלי, השכל כמו אור. כן, השכל עליון, הרגש מקבל, תחתון. כמו כן, הרגש שייך אל הצדק והשכל אל המשפט. אני אסביר למה הכוונה. משפט מלשון לשפוט, כן? שפיטת השכל. זה צריך להיות כך, לא צריך להיות אחרת. הצדק יש לו מעורבות רגשית. אני רוצה גם שיעשה הצדק. ומשהו בתוכי נסער מזה שהצדק לא נעשה. כן? מה? לא, לא. המשפט בשכל, הצדק ברגש. הצדק הוא המימוש של המשפט, אבל הוא המימוש החלקי של המשפט. המשפט הוא כללי, והצדק זה פרטי. במקרה מסוים, על ידי המשפט נעשה גם צדק. ולפעמים המשפט סותר את הצדק. יש דבר כזה, נכון? עכשיו, בואו נתקדם עוד קצת. יש מגמות, כלומר, אפשר לומר, כלי קיבול, אצלנו, מה כלי קיבול היותר רחב שיש לנו? כנסת ישראל. כנסת ישראל, לפי מה שלמדנו גם בפסקאות הקודמות, היא כלי קיבול. איך קוראים לה בקבלה? מלכות, נכון? או תכונת מלכות השם, אם משתמש במינוח של הרב קוק. לעומת זה, יש התפארת העליונה, שהיא המגמה הכוללת של המציאות, נקראת מידת התפארת בקבלה, ולא תמיד זה מאוחד. תפארת ומלכות לא תמיד מאוחדות. וזה נקרא שאין ייחוד בין קודשה בריחו לשכינתה. אם אתם זוכרים, ראינו הגדרה של זה בעמוד קוף משהו. רק רגע, בלי לחץ, בבקשה. כן, בעמוד קוף ממלף. זה הסבר שלה לשם ייחוד. בפסקה ת', עמוד קוף ממלף, קוף ממלף, פסקה ת'. זיווג השלים בכנסת ישראל בקודשה בריחו. כלומר, צריכה להיות איזו התאמה בין כנסת ישראל לבין קודשה בריחו. מה זה התאמה? מה זה כנסת ישראל? מה זה קודשה בריחו? היינו, השתוות הרצון שמתגלה באומה, בכללה ביסוד נשמתה. יש כל מיני מגמות שנשואות על ידי עם ישראל, אפשר לומר. האם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה? יש מגמה אלוהית בכללות ההוויה. האם יש התאמה? האם מה שכנסת ישראל מגלה זה מה שהמגמה הכללית של ההוויה מגלה? באופן פנימי כן, אבל זה לא תמיד גלוי. עד כדי כך שגם בזירה הבינלאומית יכולה להיות ביקורת מוסרית נגד עם ישראל בשם המוסר של עם ישראל. נכון? זה אומנם השמצות נוראות ושפלות, אבל זה יכול להיאמר. למה? כי אין גילוי של הייחוד בין קודש הבריחו לכנסת ישראל. בואו נראה את זה שוב עכשיו בעמוד קוף סמך א', מה? כן, שכינתה זה כנסת ישראל. נכון, וזירת השם, נכון, הכל אותו דבר. הרב בעצם מדבר בקודים, אז אנחנו כאן צריכים לפצח את הקוד. לפעמים הרב מדבר בשפה, נגיד פילוסופית, כשאין צורך כל כך ביסוד הקבלי כדי להבין את מה שהוא אומר, ולפעמים הוא מדבר ממש קרוב מאוד לשפה של המקובלים עצמם, ואז צריך לפעמים קצת להסביר על פי הקבלה. הנה, זה פה. מקור הרגש היא הנטייה, שהיא מצומצמת. זה צמצום הרגש. לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה, כאנור פנימי. כאנור פנימי. זאת אומרת, מה שאני מרגיש זה מה שהצטמצם בקרבי. ובכל העולמות כולם, יש גם כן תכונה של רגש של כל העולמות. איך קוראים לה, לתכונה הזאת? תכונת המלכות. שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. כלומר, זה בא לידי ביטוי, זה ניצוק המגמה הזאת בכנסת ישראל. על כן, האומה היא בכללה מכוונת, כלומר, זה מקביל לנגד שכינה. מה שאמרת, שכינתה, זה כנסת ישראל. ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבדה, כי אם במשפט עליון. הכולל את קשר הכלל, שזה כנסת ישראל, הכלי, בתפארת עוזו, שזה המגמה הכללית. יחיבור מלכות ותפארת. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה, וכפי קישור הצדק, שזה כנסת ישראל, עם המשפט, שזה המקור של השכל העליון, כך הברכה מתרבה. העולם כולו מבסוט כשהמשפט והצדק מתאחדים, כשהמגמה הכללית של ההוויה מתחברת עם מה שמוקרן מכנסת ישראל, כמו שהיה בימי שלמה המלך, למשל. כן. תסתכלו לרגע אחד בעמוד י"ז. פסקה י' בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפת יקרת קודשה. כלומר, לא ייתכנו נצרות, אסלאם, כל מיני דברים כאלה, זה לא יכול להיות, במצב של השלמות השראת השכינה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד של יסודו העליון, אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. כלומר, האמת מתקשרת עם הצדק. כמעט ולא, כי כולם באו אלינו. מרידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון מכוח עדותו ועלה למעלה לערכי השחקים וכו' וכו'. ואז יש כל מיני צרות. בואו נחזור לעמוד קופסה מחבט. ולפעמים, כשאלי הקרובים פונים פניהם זה מזה, מה זה הקרובים? הצדק והמשפט. או כנסת ישראל וקודשא בריך הוא, או המגמה הלאומית והמגמה העולמית. כן? הקרובים האלה פונים זה מזה. שימו לב שזה גם קשור למאה שהיה בימי שלמה, שהיו הקרובים במקדש. כן. ודאי. משפט, מישהו בא למשפט. אומר, הוא לקח ממני כיכר לחם. שואל השופט, לקחת ממנו? כן, לקחתי. טוב, אז תשלם. אין מה לעשות. יש עדים אפילו. זה צדק. בסדר, זה משפט. זה לא צדק. כי אותו אדם שחטף את הכיכר לחם, לא אכל 3 ימים, ויש לו ילדים קטנים בבית שהוא צריך לזון אותם. ואותו אחד שגזלו ממנו עמד לזרוק את הלחם הזה לביוב כדי להרגיז את ההוא. איפה הצדק? אבל משפט יש. זה גם ספקטרום שלנו, אנחנו רוצים שיעשה גם משפט וגם צדק. יש ביטוי כזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנביאי האמת והצדק, שמחברים בין האמת לצדק. לעומת זה מצאנו לגבי גרים. גר אצל חז"ל נקרא גר צדק. אבל יש דעה בגמרא שהקוטים גרי אמת. יש גר אמת ויש גר צדק. מסביר הרב קוק מה ההבדל בין גר אמת לגר צדק. גר צדק הוא מתגייר כי הוא רואה שעם ישראל זה מקור הצדק. אז הוא רוצה להצטרף לזה. ויש גר אמת, הוא מבין שהתורה זה אמת, אבל עם ישראל לא מעניין אותו. אז הוא מתחיל כל מיני חומרות. חומרות לא לעניין, כי הוא לא מבין את מגמת התורה. וזה מה שחז"ל אמרו, שהקוטים החמירו יותר מישראל במה שהם קיבלו על עצמם. כן, נכון, אני מכיר כפר שלם באוקראינה של אנשים שהחליטו לקיים 7 מצוות בנוח והם לא אוכלים חלב נוכרי. את החלב של עצמם הם לא אוכלים. כן, טוב. וכפי, ולפעמים כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרוי בצער, עד שהצדיקים מחזירים הכל לטובה. כלומר, לצדיקים יש עבודה. העבודה נעשית בכמה מישורים, אחד מהם תפילה. כי התפילה מבררת את מגמת המציאות. ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, תיקון חצות למשל, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, והעולם מתבשם וברכות חוזרות אליו. ברכות לראש צדיק. מה זה? ברכות לראש צדיק? זה פסוק בתנ"ך. הנה, זה במשלי אתה אומר, בוא נבדוק. נגיד ככה, עד כמה שאני זוכר, יש פה רשימה של המקורות, ולכן אין בעיה למצוא את זה. ברכות לראש צדיק. משלי יהודה, הנה. טוב, עד כאן להיום.